לחובבי הלוח העברי ביניכם, היום כ"ד באלול, תשפ"ג, חודש לפני יום ההולדת שלי, שהוא בכ"ד בתשרי, אבל היום אני רוצה לציין דווקא תאריך אחר, שממש מרגש אותי לא פחות, והוא יום הולדת שנתיים לפודקאסט הצנוע שלנו, אוסקוט. למרות שאני אגיד בתוך הפרק, אני עדיין מרגיש צורך באמת להגיד תודה, וזו בעצם הזדמנות מצוינת לחזור לנושא הראשון שלנו, שגם הוא היה לכבוד התאריך ה-11 בספטמבר, והפעם אנחנו לוקחים את הפרק שלנו עם דוקטור מיכאל ברק, ומתקדמים אל הצעד הבא על אל-קאידה ועל דאש, מה ההגדרה של טרור. מה הסיפור של אל-קאידה ודאש במאה ה-21 ומה הם רוצים היום? מה היחס לישראל? מה היחס המיוחד של התנועות לאיראן ולפקיסטן? ולא פחות חשוב, מה קורה היום? ועוד דבר אחד, תודה רבה. תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים ועלייה במספר המאזינים מפרק לפרק. זה אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, וכמובן להגיב. בפוסט עצמו, בציוץ עצמו, בכל מקום, כדי שעוד אנשים יגיעו לקהילה הגדלה. ודבר אחרון, רגע לפני שמתחילים את הפרק, עברנו את רף 100,000 האזנות. תודה רבה, אני פתוח לרעיונות איך לציין את פרק 50. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו יורם שווייצר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. משמח מאוד 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 לחגוג ככה שנתיים להסקט שלנו אוסקוט, וכמו שאמרתי לכם ממש לאחרונה, עברנו גם את רף 100,000 האזנות. אז באמת זו הזדמנות טובה להגיד תודה. הפרק הראשון עם דוקטור מיכאל ברק עלה לכבוד 20 שנים לפיגוע 11 בספטמבר, והנה אנחנו עכשיו שנתיים אחרי, אנחנו חוזרים לאותו נושא, אבל כמובן עם לא רק תובנות חדשות, אלא גם זוויות אחרות ומעמיקות. עכשיו, אז דבר ראשון, אני אגיד ברוך הבא יורם לפודקאסט הצנוע שלנו.
תודה רבה.
אני ככה עוקב אחרי דברים שאתה כותב באמת לאורך שנים, וברור לי שלא קראתי את הכל כמובן, אבל אני כן ככה מבחין שאחת המילים שחוזרות כל הזמן היא כמובן המילה טרור. אז באמת זו הזדמנות טובה לחדד רגע, בנוסף לפירוש המילולי, שזו הפחדה. מה זה בעצם טרור?
תראה, טרור זאת אסטרטגיית לחימה. יש לה כללים מאוד ברורים, איך היא עובדת, על מה היא עובדת, היא בעצם פיתוח. של תפיסת הגרילה, שאומנם גם טרור, מה שנקרא בשפתנו המודרנית, וגם גרילה, יש להם שורשים בעת העתיקה.
אוקיי.
אבל בעצם הטרור העירוני, הטרור הוא בעצם גרילה עירונית. אותם עקרונות שהגרילה הפעילה, כאשר היא, אותה אסטרטגיית לחימה שנקראה גרילה, כאשר היא פעלה בעיקר באזורי הספר, האזורים ההרריים או האזורים האגרריים, בעצם הטרור לקח את אותם עקרונות של פעולה, שאני מיד אגיד מילה עליהם, ופשוט העביר אותם לעיר, לערים. המחשבה הייתה של בעצם להתבסס, קודם כל בבסיס הטרור עומדת אסימטריה, אסימטריה מובהקת בין הכוח של מי שמבצע פעולות טרור וגרילה, מול אלה שהם נלחמים מולם. האסימטריה היא לרעת מבצע הגרילה והטרור. ולכן הפעולה הזאת, האסטרטגיה הזאת, עם המרכיבים שלה, נועדה לקזז את הפער בעוצמות בין שני הצדדים לטובת הטרוריסטים והגרילרוס. עכשיו, העקרונות האלה הם, קודם כל, מלחמת התשה, כלומר להציק לצבאות או למשטרות או לכוחות המודיעין בצד השני, ולהטיש אותם על ידי פעולות של עקיצה או של נשיכה או לפעמים של הקשה, לנסות ליצור פרובוקציות, כדי שהממשלות תגבנה או הצבאות יגיבו בצורה לא פרופורציונית, הרבה מאוד, בצורה חמורה מאוד, בהרבה מעבר לתוקפים, לנזק שהתוקפים עושים, כדי בעצם לנקר את אותם שלטונות מהסביבה שבתוכה הגרילה והטרור פועלים. ועל ידי הפעולות האלה, הם מביאים לגיוס של אנשים לצידם, כאשר הם מנהלים את אותה מלחמת ההתשה, ומשתמשים הרבה מאוד בלוחמת תודעה, כדי להעצים את דימוי העוצמה שלהם, עשרות מונים מעל הכוח האמיתי שלהם, כי אמרתי, יש אסימטריה. והשימוש הזה באסטרטגיית הטרור שלנו, היא זאת שמביאה להם הישגים, שמעצימים את הכוח שלהם הרבה יותר ממה שיש להם. זאת אסטרטגיית הטרור.
אבל אני סתם ככה בתום מנהלי מחשבה, אם אבל אני טרוריסט ואני יודע שהכוח של היריב שלי הוא עצום ממני, ואם המעשה שלי בעצם מושך אותו אליי, הוא לכאורה הוא יבוא וישמיד אותי.
אז הוא לא יכול להשמיד אותי מהרבה סיבות. א', אני קטן ונחבא. ב', אני פועל בתוך סביבה, מה שמה או קרה, להיות כמו דגים בתוך הים. הם פועלים בסביבה שהם יכולים להיטמע וקשה למצוא אותה, וכאשר הם מחפשים באגרסיביות יתר, אז האוכלוסייה שבתוכה אני מקנן, כמובן תיפגע וגם תצטרף אליי ותסייע לי, וכל התהליך הזה בסופו של דבר לוקח קבוצה קטנה וחלשה, גם אם היא גדלה בסוף להיות אלפי אנשים או עשרות אלפי אנשים, אפרופו הסימטריה בינינו לבין חיזבאללה, שמטמיעה את עצמה בתוך אוכלוסייה שנותנת לה את המחסה, בתוך התהליך הזה הם מאמינים שהם יכולים לקזז את האסימטריה במידה כזאת, שתמאיס את החיים על התושבים שתומכים במדינה, תומכים בממשל, ובסופו של דבר תביא לניקור בין התושבים לבין הממשל. זה הרעיון הבסיסי.
יפה, עכשיו... אנחנו כמובן, הרקע שלנו ככה, זה התאריך שמתקרב, הוא ה-11 בספטמבר, 22 שנה לפיגוע. אז באמת כדי לחבר אלינו ואת כל אלה שלא מחוברים למאבק בטרור, בברידים ככה עשרות שנים כמוך, מה בעצם הדרך ל-11 בספטמבר? מה האמריקאים בעצם פספסו? למרות שהיה את הפסק הלכה של בן לאדן שהתיר לפגוע במטרות, בגורמים אמריקאים, אזרחיים, בכל מקום. כלומר, הדברים היו, אני כזה ככה עושה איזה תזכורת קצרצרה כזאת, מה בעצם מביא אותנו אל אותו תאריך מפורסם, ה-11 בספטמבר?
תראה, אני אעשה זה בקצרה כדי לא לסחוב את כל התוכנית, אבל בסופו של דבר, תראה, בן לאדן, האיש ואל-קאידה, אל-קאידה נוסדה ב-88 בשלהי ובסוף מלחמת האזרחים בתוך אפגניסטן, שבה האזרחים האפגנים, המוג'הידין האפגנים, נלחמו נגד ברית המועצות דאז. הצטרפו אליהם עוד מתנדבים מרחבי העולם המוסלמי, היום אחרי דאש אנחנו יכולים להבין את התופעה הזאת גם מרחוקה אחורה, ובעצם תגברו אותם, ובתוך המערכה הזאת, בסופה, אותו בן לאדן שהקים לו את אותו ארגון אל-קאידה ב-1988, שימר לעצמו כוח קטן כדי להמשיך במאבק. אז נוסדה אל-קאידה, אבל אל-קאידה ב-88, אבל אל-קאידה בשנים הראשונות שלו, עד 96, היה מעורב במלחמת האזרחים באפגניסטן, אחרי שהיא נגמרה, בן לאדן עבר, ניסה להגיע לסעודיה חזרה, עבר, גורש משם, כי הוא ניכר את בחף את המוסדות של הסעודים מהפנטזיות שלו, עבר לסודן, גורש מסודן ב-95, סוף 95, תחילת 96, ואז חזר לאפגניסטן, ובעצם הוא מסיים את תפקידו כמתווך וכמאמרגן של טרור, ומחליט שהוא בא לגור מחדש באפגניסטן, שהארגון שלו, אל-קאידה, גם יכשיר לוחמים נוספים, וגם בעצם הארגון לאט לאט יהפוך בעצמו מאמרגן לשחקן. ואכן, ב-1988, הוא יוצא לפעולה הראשונה שלו בזירה הבינלאומית, הפיגוע בקניה ובטנזניה.
ב-98.
ב-98, כן. ואחרי זה פיגוע ב-USS Cole באוקטובר 2000, אחרי זה עוד מבצע ניסיונות של פיגועים בתקופת המילניום, ובעצם מגיע בסופו של דבר אחרי רצח מסעוד שאה, אופוזיציונר לטליבן, מגיע בעצם אל ה-9-11, שזה האירוע שנותן לו את השם הבינלאומי שלו, שכבר החל להתרקם כבר קודם. והאמריקאים לא מבינים, למעט אנשי מודיעין בודדים ב-FBI וב-CIA, מה עומד בפניהם. הם לא מבינים את גודל האיום, והם פספסו את העובדה שארגון קטן עם תעוזה ועם ג'ויש חוצפה, מחליט לעשות מה שלא עשו מעצמות קודמות, שתוקף בתוך ארצות הברית, בלב ליבה של ארצות הברית, ומשלים את המהלך הזה כדי בעצם לפתוח במלחמת העולם נגד הטרור.
ובעצם... מה ארצות הברית פספסה? כלומר, רבים מדברים באמת עם שזה שהיה אולי איזה מידור או משהו כזה?
לפני שאני נוגע במידור, היא פספסה, אני אומר שוב, אני בעצמי עבדתי במודיעין לפני זה, וגם אביב אורג, שהוא אחד השותפים שלנו חוץ מחיים איסרוביץ', כל אחד מאיתנו ב-100% נכנס לספר, שלושתנו רקחנו את הספר הזה בסופו של דבר, עסקנו בדברים האלה וראינו בעצם איך אל-קאידה קם וקורם אור וגידים ומהווה איום. ארצות הברית לא האמינה, למרות שראתה חומרים מול העיניים, לא האמינה שהארגון יעיז לתקוף בתוך ארצות הברית ובעוצמה כזאת, שאף מעצמה עולמית לא עזה לעשות זה לפניו. ארצות הברית, בגלל תופעה שקורית בהרבה מדינות, כולל בישראל, הפער הזה בין שירותי המודיעין, הפער בין ה-FBI וה-CIA, שלא שיתפו אחד את השני במודיעין, הביא לזה שבסופו של דבר, למרות שבידי ה-CIA היה מידע שיש אנשי אל-קאידה, מזוהים כאנשי אל-קאידה, מצויים בתוך ארצות הברית, מטעמי מידור, אנשי ה-FBI לא שותפו במידע הזה, וכשהם שותפו בסופו של דבר כחודש לפני ההתקפה, הם לא הספיקו לתפוס את האנשים, לא יודעים קודם, יש סיכוי שבתוך התהליך הזה, היו אולי עולים על חלק מהאנשים, וככה מתחילים לגלגל חקירה, ולסכל את הפיגוע.
וואו. עכשיו, שני נושאים בולטים באמת בספר החדש, באמת ציינת אותו כזה ברמיזה, אז באמת יש ספר חדש שנקרא צומת ה-11 לספטמבר, מסע בעקבות הטרור של אל-קאידה, דאיש ושותפיהם, כתבת את זה עם אביו ועם חיים איסרוביץ', שיש איתו גם איזה פרק בקנה, ושני הנושאים האלה הבולטים באמת הטרור האיסלאמי, הטרור האיסלאמי וישראל ופיגועי ההתאבדות. עכשיו נשמח באמת אם ניגע בשניהם, אז קודם אל-קאידה איך שהוא רואה את עצמו, הוא מדבר על החזית נגד גם היהודים וגם הצלבנים, כלומר גם המערב, הוא שם אותם ביחד, ודאש שהתפרסם לנו ב-2014, שהוא כמובן איזה מעין בן חורג או משהו דומה לזה לאל-קאידה, שם דווקא את ישראל יחסית די למטה בציח שלו, כן? ברשימה שלו. אז יש פה איזה מחלוקת בין שני הארגונים, או שיש פה איזה הבדלים של טקטיקה בכל הרעיון הזה של הג'יהאד העולמי עם ישראל?
יש הרבה מחלוקות בין שני הארגונים, בעיקר על האסטרטגיה למימוש החזון המשותף. תראה, הם שניהם, גם אני אתחיל עם אל-קאידה. אל-קאידה ראה את ישראל והציג את ישראל והיהודים, שהם חטיבה אחת, ישראל והיהודים, אותו דבר חלק מחבילה אחת, זהה. הציג אותה ברטוריקה שלו בשלב, במקום מאוד גבוה. ישראל והיהודים הם חלק מברית יהודו-צלבנית, שבעצם משלבת גם את המזימה היהודית העולמית עם האמריקאים שהם נוצרים, והברית היהודו-נוצרית הזאת, היהודו-צלבנית הזאת, עם הקונוטציה של צלבנים, היא האויב המרכזי של אל-קאידה. בפרקטיקה שלהם, הרטוריקה של אל-קאידה מול ישראל הייתה הרבה יותר חריפה, האידיאולוגיה והרטוריקה היו הרבה יותר חריפים וחריפות מאשר הפרקטיקה. זה בין השאר נבע מכך שהיו להם הרבה מאוד אויבים. והם לא מצאו מקום, אלא מדי פעם לנסות לעקוץ את ישראל או יעדים יהודיים. אנחנו בספר חילקנו את האירוע הזה של אל-קאידה מול ישראל, תכף רגע בדש, גם מהצד שלהם וגם מהצד של ישראל.
Okay.
בצד של אל-קאידה, כמו שאמרתי, הרטוריקה הייתה גבוהה מהפרקטיקה. הרבה מאוד חוקרים, כולל חוקרים מובילים בעולם, לא הצליחו לתת מענה לשאלה, למה הם לא תקפו את ישראל כמעט. אז קודם כל הם ניסו. ניסו ונכשלו ברוב המקרים, אבל עדיין בפרופורציה נמוכה, כאמור בגלל שתי סיבות עיקריות. אחת, שהיה להם הרבה מאוד מטרות ויכולת מוגבלת, ומנגד גם ישראל הקשתה להם ביכולת שלה לשמור על השגרירויות שלה ועל היעדים האחרים שלה. מבחינת ישראל, אל-קאידה בשלב הזה, בגלל מיעוט יחסי של הפיגועים, לא טיפלה כמעט באל-קאידה ולא נזקקה בתוך שלל האויבים שלה עצמה. אל-קאידה, בגלל שהיא לא תקפה את ישראל הרבה ולא הצליחה בעיקר, גם שהיא ניסתה, היא סוכלה מסיבות שונות, שמה אותה במקום נמוך בציח, כי היה לה קודם כל את איראן והחיזבאללה ואת הפלסטינים ואת האינטיפאדה ועוד כל מיני חמאס, ג'יהאד וכל מיני כאלה. ולכן כל עוד אל-קאידה לא התנפל והצליח כמעט להוריד למטוס ב-2002 נובמבר במומבסה, ישראל לא טיפלה בנושא הזה, למרות שכאמור, אני בזמני, אביו שעבד איתי, ואחרי זה הוא במדור שלו, טיפלנו בזה. אני זוכר שחזרתי משירות במשרד ראש הממשלה ב-1995 לכהונה שלי במדור פח החול, אני כתבתי, הוצאתי חוברת על התופעה הזאת של בן לדן ובוגרי אפגניסטן, וזה חלק מהמודיעין הישראלי, כלומר היו עוד כמוני. לכן ידענו לעקוב אחרי זה, אבל זה לא היה איום אקוטי ומוחשי. אני עובר לדאש כדי לא לגמור את כל התוכנית עם זה. דאש, זה לא שישראל לא נתפסה בעיניו כיעד. ברטוריקה יש, דוברים שלו, ראש הארגון התייחסו לישראל כאויבת, בעיקר על רקע אל-קודס והנוכחות שלה וכו. אבל מבחינת דאש והמדינה האסלאמית אחריה, וגם דאש שבא אחרי המדינה האסלאמית אחרי שהתפרקה, בעצם הם ראו את ישראל מחוסלת כחלק מהג'יהאד העולמי. כלומר, הם מנהלים את הג'יהאד העולמי, הם אלה שיטפלו בכל העולם ויביאו לניצחון המוסלמים, ובתוך כך ישראל תיעלם. זה מין ניואנס כזה על מה שאל-קאידה קיבטה, שהיא תביס את ארצות הברית ותגרש אותה מהמזרח התיכון, ואז ישראל תיעלם. אבל בפועל הם לא יקצו הרבה מאוד כוחות, אבל כאלה שמזוהים עם דאש, גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ניסו לתקוף יעדים ישראלים, בוודאי בישראל. היו לנו כמה וכמה מקרים, כולל בשנה, שנתיים האחרונות. כלומר, דווקא דאש, אף אחד לא היה לו אחיזה בשטח פה באופן ניכר, אבל מזדהי דאש, לא מופעלי דאש, ניסו לפגוע בנו גם בישראל.
עכשיו, אמרת דווקא בסוף איזה חידוד מאוד מאוד חשוב, בין מזדהי דאש למישהו שנשלח על ידי דאש. אני אולי פה קופץ בסדר של השאלות ככה בראש שלי, אבל כמה הארגונים האלה, כל אחד בדרכו שלו, מה שנקרא, הם בעצם היום יש להם את היכולת, אנחנו מקליטים ככה באוגוסט, סוף אוגוסט 2023, אלול, תשפ"ג, כמה יש להם באמת יכולת להניע לפיגוע, להגיד, אני רוצה לעשות פיגוע, נגיד, בתאומים, או נגיד באיזה מקום בישראל, או פשוט לבוא ולחגוג אחרי פיגוע שמישהו אחר, שאומר, וואלה, אני קיבלתי השראה מאיזה דמות כזו או אחרת.
תראה, אני אגע בדאש, גם אל-קאידה היווה בזמנו השראה, אבל דאש הוא כולו בנוי, בחלקו הגדול בנוי על השראה. אנחנו רואים עד היום פיגועים, אחת שהדאש נחלש, המדינה האסלאמית התפרקה ודאש נחלש, לפחות במרכז, בפריפריה יהודי חזק, נדבר על זה אולי אחרי זה. אצל דאש והמדינה האסלאמית, ההשראה הזאת, פיגועי ההשראה, אנשים שלוקחים על עצמם להזדהות ולפעול מטעם הרעיון והמדינה האסלאמית, זה חלק מהותי מהתופעה. ולכן מבחינתם, כאשר עושים אנשים שהם מזוהי דאש, פיגועים בישראל, מבחינתם הם לקחו על זה אחריות. למרות שהם לא יזמו את הפיגוע, למרות שהם לא דחפו לפיגוע, לא מימנו אותו ולא הכשירו אותו ולא נתנו אישור. הם רואים בזה חלק מהלחימה של דאש, ולכן הם, מבחינתם, אלה הם אנשי דאש.
אז אם אני אשאל את השאלה, נגיד זה ככה, רבים אומרים שדאש כבר הובסה, וככה, מה שנקרא, אם כתוב בעיתון ובטלוויזיה, אז כנראה הם יודעים. הם כמובן לא רואים את עצמם כמי שחוסלו. בעיניך, זה עדיין דבר שבאמת חי וקיים, ודבר שני, האם באמת רלוונטי, מחסלים את המנהיגים, זה כבר פחות מרגש כמו החיסול של אבו בקר בגדדי, המנהיג הראשון, באמת מעניין אותנו או מעניין אותה מי הוא החליף, מי הוא המנהיג החדש של המדינה האסלאמית?
כן, אז יש פה כמה שאלות. שאלה אחת, מבחינתם צריך להבין, בתפיסה גם של אל-קאידה וגם של דאש, הם מבחינתם יש להם רעיון, יש להם ניצחון אלוהי מובטח, ייקח כמה שייקח, הם לא זזים מטר ימינה או שמאלה, גם המדינה האסלאמית הובסה, וגם אל-קאידה was decimated, כמו שקראו לזה הנשיאים. מבחינתם, הרעיון הזה, שבו הם דבקים עד הקצה, כל אחד בודק את הקצה בצורה אחרת, זה אחד ההבדלים בין אל-קאידה בין דאש. דאש הרבה יותר מהמהדרין למיניהם. וגם בתוכם יש מחנות. ולכן מבחינתם, הניצחון מובטח, כל מה שקרה כרגע, ההבסה של המדינה האסלאמית, והיא הובסה צבאית, ונטלה ממנה הטריטוריה שלהם, התמכין שלהם, מבחינתם, זה במפר קטן בדרך שהיא מובטחת, הניצחון מובטח, ולכן כל מי שחושב שהרעיון הזה, והגורמים שפועלים מטעמו, נעלמו, לא, הם כרגע נדחקו לפריפריה, הם פועלים מדי חודש בחודשו, בעשרות פיגועים ברחבי העולם, הם פעילים, יוצרים כוח אדם, ואולי שנדבר אחרי זה לאן הולכים, גם נרחיב טיפה על הרעיון הזה, אבל מבחינתם בכלל, שני הגופים האלה שהם צהובים זה לזה, מבחינתם המאבק נמצא בעיצומו, הוא לא קרה שום דבר, התאריך, הסבר, הסבלנות ההיסטורית הג'יהאדיסטית היא איתם, והניצחון מובטח וזה הכל יתחדש, יש להם אמונה שזה יקרה, הנסיבות והקוניקטורות הן משתנות. עכשיו החליף, העובדה שהחליפים נעלמו, אנחנו כרגע בחליף החמישי לדעתי בספירת דאש, כרגע המשמעות מבחינה ארגונית הם מנסים לטפח עדיין את דמות המנהיג הזה אצל החליף, אצל אל-קאידה, שזה גם דבר חריג בהיסטוריה המוסלמית, שיהיה מחליף לנביא מוחמד, שמונה ללא הסכם ללא הסכמה של חכמי דת בכל רחבי העולם, זה שוב חלק מסלעי המחלוקת בין אל-קאידה ודאש, מבחינתם זה חלק מהשימור של הארגון, חלק מהצורך, אבל בהיעדר טריטוריה, בהיעדר תמכין, ובהימצאותו של חליף, שהם לא רואים, לא מראים את הפרצוף שלו, וגם שמו הוא כינוי, יש לזה כמובן מגבלות, ולכן זאת נקודת חולשה שלהם, אבל הם ממשיכים בדרך.
אז מה הדרך שלהם כרגע? אני אומר, בוא נדבר על זה כבר עכשיו. מה הדרך כרגע בעצם?
הדרך שלהם כרגע היא לדבוק, זה חלק מהמבחן הדתי האלוהי שלהם, לדבוק בדרך שלהם ולא לסור ימינה ושמאלה למרות הקשיים, להמשיך באמונה, להמשיך בדרך הפעילות שאנחנו קוראים לטרור, ומבחינתם ביטוי לנאמנות שלהם לדרך האל. ומבחינתם הם פועלים באופן נמרץ בפריפריה, במקומות שאפשר. הם ממשיכים לפעול גם בסוריה. מדי פעם הם מצליחים לעשות פיגוע רב רושם, כמו שהיה הפיגוע, הם הרגו 30 חיילים סורים באוטובוס. מבחינתם זה חלק מהמאבק. הם נמצאים בדיר אזור, הם נמצאים בצפון מזרח סוריה, הם פעילים מדי פעם בפעתי דמשק, הם פעילים מדי פעם במקומות כמו באזור רקה, בכמה הם פועלים, הם בוודאי פעילים באפריקה באופן גובר והולך, במדינות שונות, עכשיו במלי, בניג'ר עכשיו הייתה הפיכה, הם פעילים שם, הם פעילים בכל מיני מקומות ברחבי אפריקה, בסהל הם מתעצמים, אל-קאידה מתעצמים במקביל, בסומליה פעילים השבאב שמזוהה עם אל-קאידה, כלומר מבחינתם, אל-קאידה או דאש זה לא משנה, זה משנה להם בפנים, אבל מבחינתם הם פעילים בפריפריה שלנו, באפגניסטן, ה-IS חורסן, ה-Islamic State בחורסן, פעילה מאוד נגד הטליבן, שפעם היה נחשב לגוף הכי קיצוני של האסלאם הסלאפי ג'יהאדיסטי, והם ממשיכים לפעול. ולכן מבחינתם העובדה שהם לא מבצבצים במערב, והמערב נרדם וחושב שזה נגמר, זה רק ברכה.
עכשיו, דיברת האמת על הפריפריה, ואם זכו לי נכון, יש גם איזה תיאוריית הכאוס של אל-קאידה, שהם נהנים להיות במקומות בבלגן. דיברת על ניג'ר, דיברת על אזור הסהל בכלל. מה עושה בעצם הארגון במקומות האלה? הרי אם הייתי אומר לך, יש לי כרגע תא בגרמניה, בלונדון, אני מבין, יש מה לפגע ולבוא ולהגיד, אנחנו חוזרים לאנדלוסיה, whatever. מה יש לי לעשות בכל המקומות האלה, המאוד מאוד מוחלשים האלה, בשבילי כדאש של קיידה?
היו אומרים לך דוברי דאש ועל קיידה כאחד, מה זאת אומרת, מה יש לנו לעשות? מבחינתנו, איך אמר בגין פעם בבדיחה, שאלו אותו מה ההבדל בין בירושלים, למה בירושלים השיחה יותר זולה מאשר שיחה לחוץ לארץ? הוא אמר כי בירושלים זה שיחה מקומית של אלוהים. מבחינתם, הכל זירה אחת. האסלאם אמור להתפשט בכל העולם. אין מרכז ופריפריה, זה שפה שלנו. במערב, אין מבחינתם פריפריה, כל חטיבה אחת, המערב זה כדי להקות אותו בבית שלו, בסופו של דבר גם שם אנחנו או נחזור למקומות שהיו שלנו, או שנתפוס את המקומות שהם כאילו שלהם באופן זמני, ולכן מבחינתם התפיסה הזאת היא מאוד ברורה, אין פריפריה, וזה הכל אותה, לכן גם דאש, שזה המדינה האסלאמית
בעיראק ובשם,
ברגע שהם הכריזו על המדינה האסלאמית, הורידו את הזיהוי הגיאוגרפי וחזרו למקורות. בעצם הכל זה Islamic State. אין זיהוי גיאוגרפי.
נושא נוסף שהרחבתם בספר, וזה נושא שאני רוצה להגיד שהוא כל כך מוכר, אז כאילו למה צריך אולי אפילו לכתוב עליו? וזה באמת פיגועי ההתאבדות. אנחנו כישראלים מכירים מאוד, הרבה לפני הפיגוע בתאומים, בטח בשנות ה-90, אפשר ללכת רחוק עד אסון צור בנובמבר 82, באמת בספר העמקתם בשימוש של ארגוני הג'יהאד העולמי בפיגועי ההתאבדות כשיטת פעולה מרכזית. אז באמת, איפה אנחנו פוגשים באמת את פיגועי ההתאבדות בג'יהאד העולמי?
אני יודע שבישראל אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אבל פיגועי ההתאבדות, כמו כן. פיגועי ההתאבדות שבוצעו בישראל, שמבחינתנו כל פיגוע היה אסון ונורא, וזה לא מילים מהפה ולחוץ, בסופו של דבר היום בעולם, פחות או יותר אנחנו סופרים לאזור של 6,000 פיגועי התאבדות בעולם המודרני מאז, שחיזבאללה הציג את דפוס הפעולה הזה המודרני לזירה הבינלאומית. זה פחות או יותר התרומה היחידה שהם תרמו לעולם, פיגועי ההתאבדות. הם התחילו ב-82 את הפיגוע בצור הראשון, שהיום כבר מוכר כפיגוע התאבדות, ואחרי זה ב-83 עוד פיגוע התאבדות, והמשיכו לעשות פה פיגועי התאבדות, אבל בסופו של דבר הם בטלים ב-60 מול שאר העולם, אבל הם אלה שהשיגו את הדפוס הזה. אנחנו סופרים פחות או יותר, בערך בין 150 ל-180 פיגועי התאבדות ב-20 השנים הראשונות, מ-1981, שהיה פיגוע בודד שעשו, ארגנו העיראקים נגד הסורים, אבל עד שנת 2000, בערך 150-180 פיגועי התאבדות, בגלל סרי לנקה, שקצת היוותו נתונים, לא ברור עד היום. מ-2001 עד 2010 היו בערך עוד משהו כמו 2,500 פלוס 2,600 פיגועי התאבדות, ואחרי זה, מ-2011 עד 2020, היו למעלה מ-3,000 פיגועי התאבדות. ובשנתיים האחרונות, אני לא סופר את שנת 23, היו בערך עוד 100 פיגועי התאבדות. אנחנו מגיעים לסדר גודל השנה, לא ספרתי, עדיין אין סיכום, היו עוד כמה עשרות בודדות של פיגועים. יש ירידה דרמטית בפיגועים, אבל מי שהעלה את פיגועי התאבדות, מ-2001, יש גידול אקספוננציאלי, זה מילה קטנה בשביל לתאר אותו. עברנו מ-180, אני אפנק אותם, עד כמעט 6,000, כמעט 5,900 פיגועי התאבדות, שאת רובם המכריע ביצעו ארגוני הסלפי הג'יהאדיה. אל-קאידה תפס את פיגועי התאבדות לא רק כדפוס פעולה יעיל מאוד, וכל פיגועי התאבדות בהכנה ל-9-11 שדיברתי עליה, פיגועי התאבדות בקניה טנזניה וב-USS קול, וכמובן ה-9-11, והניסיונות שהזכרתי קודם נגד מסעוד שעה, שאותו הם הרגו יומיים לפני ה-9-11 בפיגועי המילניום, הם היו פיגועי התאבדות. והבחירה בפיגועי התאבדות, שוב, לא הייתה בגלל היעילות שלה בלבד, אלא כי זה סמל, זה סמל ארגוני. זה השהדה במלוא תפארתה. מבחינתם, השהדה שממלמלים אותה המוסלמים, כן, תפילת, את התפילה שאומרים לה, אי, לה, אי, לה, לה, העדות שלהם, העדות ההתאבדותית בטרור, בפיזיקה שלה, היא ההוכחה האולטימטיבית לנאמנות שלהם לאל. ולכן הם העלו בעצם את האיסטישהדי, את המתאבד, לרמת, ואת האיסטישהדיה, לרמת עיקר אמונה באסלאם, שהיא כמובן לא אסלאמית.
כן.
ולכן הדפוס הזה אחרי זה קיבל חיקוי אצל הארגונים השותפים של אל-קאידה, ואחרי זה אצל דאש, והשותפים שלו ושל המדינה האסלאמית, והם אלה שתרמו לגידול הזה, שזה התחיל בעיקר בעיראק, שתרמה חלק גדול מפיגועי התאבדות, מ-2003 ואילך,
כן.
ואחרי זה גם אצל אחרים. ולכן המעמד הזה של פיגועי התאבדות, הוא מעמד שמזוהה, למרות שהם לא התחילו עם זה. זה השיעים התחילו עם זה, ואחרי זה גם התחברו לזה גם סרילנקים, שלא היו מוסלמים בכלל, שגם עשו הרבה מאוד פיגועי התאבדות. כל אלה, בספר אנחנו נותנים לזה ביטוי של תמונת מצב עדכנית. ותמונת המצב העדכנית מדברת על הנתונים שהצגתי בפניך.
אני רק אחדד נקודה, השהדה, אנחנו שומעים אותה, גם הזכרנו אותה הרבה, השהדה היא באמת אחד ממצוות היסוד באסלאם, שבעצם אתה מעיד, שאתה מאמין רק באל אחד, ושמוחמד הוא השליח, והביטוי איסטישהד זה בעצם אדם שעושה את עצמו, עושה את עצמו כשהיד, ככה אני אומר לטובת המאזינים שלו, בקיאים במונחים הקטנים האלה. עכשיו דיברנו על שתי הארגונים האלה, ובארגון אל-קאידה היו שני מנהיגים מאוד מאוד מוכרים, או לפחות השם שלהם היה מוכר לפחות אחרי הפיגועים הגדולים, אחד זה כמובן אוסאמה בן לאדן, שהוא סעודי במקור, בין למשפחה של נדלניסטים, ויש לנו את איימן אל-זוואהירי, שהוא מצרי במקור, ושניהם כבר לא איתנו, ארצות הברית עשתה ככה את העבודה אם נרצה, והיום סייף אל-עדל הוא באמת המנהיג הנוכחי. עכשיו, כמה באמת המקום של הברנש הזה הוא משמעותי כרגע בתוך הארגון, ומה הוא רוצה בימים האלה?
תראה, קודם כל בוא נשים סימן שאלה על סייף אל-עדל. למה לשים סימן שאלה? כי הארגון לא הכריז עליו באופן רשמי, אולי מסיבות טובות שלו, אולי הוא לא רוצה שהוא יהיה מרחום עוד פעם, כמו שהחליפים מתחלפים, אולי מסיבות שונות, אבל עוד לא הייתה הכרזה רשמית עליו, מדברים עליו כשם של מי שמועמד, הוא באמת המועמד הטבעי, מכיוון שרוב רובה המכריע של צמרת הארגון חוסלה. סייף אל-עדל, שהוא פעיל ותיק, מבצעי, מוכח, שאפילו עד שמינו את זוואירי באופן רשמי, הוא היה זה שהחליף, היה המנהיג ביניים, והוא זה שתמך.
ממלא מקום בפועל כזה.
ממלא מקום בפועל, בדיוק, ממלא מקום בפועל, והוא זה שתמך בסניוריטי של איימן זווהירי, ונתן לו את הגיבוי. סייף אל עדל הוא בחור מצרי, הוא היה אחראי על ההבטחה באלקאידה, ההבטחה של בן לדן, היה ראש 730 אם תרצה של בן לדן, אחראי על ההבטחה, הוא היה גם זה שהזהיר אותו מפני הצפוי אחרי ה-9-11, הוא ידע שהארגון, כי הוא היה טיפוס מאוד מפוקח, מאוד ביטחוני, וידע שיש סיכוי שבן לדן צריך להתחבא אחרי פיגועי ה-9-11, הוא שמר עליו, הוא גלה עם חלק גדול מהנהגת הארגון לאיראן, חסה באיראן, נעצר באיראן, ושוחרר אחרי 5 שנים, אחרי פחות או יותר סחיטה, שאלקאידה ביצע על, על, על איראן כדי לחלץ את המנהיגים שלו, שוחרר ונמצא תחת פיקוח באיראן, מעין מעצר בית, אבל הוא הדמות הבולטת המבצעית שנותרה, אחרי שהיא, לפי הפרסומים זרים והטענות האיראניות, חיסלו את, את הבכיר הנוסף שהיה באיראן ב-2020, אבו חיר אל-מסרי, ולכן הוא המנהיג הטבעי, שהיה כאמור כבר אחרי חיסולו של בן לדן, אחד המועמדים לרשת, הוא העדיף לפעול מאחורי הקלעים, איש מאוד מאוד רציני, מבצעי, עם הרבה אהדה בארגון, עם רפיוטיישן, עם מוניטין גבוה בארגון, ולכן הוא המעמד הטבעי, הוא היה באיראן, יכול להיות שהוא ניסה להגיע לאפגניסטן, יכול להיות שהוא עדיין חוסה שם, היו דיבורים על זה שהוא גם הגיע לסוריה בזמנו, לא ברור איפה הוא, לא ברור סופית שהוא המנהיג, אבל הוא לא ספק הדמות המובילה באלקאידה.
כשאתה אומר סחיטה, מה הכוונה?
זה אומר שאלקאידה חטף איש קונסול איראני בפקיסטן, נדמה לי, החזיק אותו בין ערובה, ואילץ את האיראנים להגיע לעסקת השחרור, לא רק שלו, אלא של עוד חבורה של אנשים, 5 אנשים שוחררו, ונותרו באיראן בחלקם הגדול, ולראיה, הבחור שחוסל אותו אבו מוחמד אל-מסרי ב-2020 אוגוסט.
עכשיו, זה מביא אותנו באמת ליחסים של, של אל-קאידה ואיראן, אז באמת כאילו, הרבה פעמים אנחנו מערבבים בין שני ביטויים, שזה אחד זה אל-קאידה, שזה אותו ארגון לכאורה, שאין לו איזה עוגן מסוים, ויש לנו את הטליבן, שבאמת נתן לו בית הרבה פעמים, שנים רבות באפגניסטן. אבל אפילו יותר מזה, אנחנו, הרבה פעמים אנחנו רואים את, איך עולם האינטרסים באמת גובר על האידיאולוגיות הדתיות. כמו נגיד היריבות הסוני-צ'יט, שהרבה פעמים אנחנו מקדשים כל כך, ואנחנו לא מבינים איך מישהו שיעי עוזר לסוני והכל. אז בתוך העולם הזה שאתה ממש תיארת לפני רגעים, כן? בתוך ה, כשאני חוטף לך מישהו כדי שתשחרר לי מישהו, מה האינטרסים ההדדיים של איראן ואל-קאידה או טליבן בשתף פעולה, או שאני בכלל מפספס והם יריבים מרים?
בוא נדבר על שני הגורמים האלה, כי זה שני גורמים נפרדים. נדבר על אל-קאידה ואיראן, נדבר על אל-קאידה והטליבן, ואחרי זה ניתן לך תוספת של אל-קאידה ופקיסטן, שלא מרבים לדבר על זה. אל-קאידה ואיראן, גם פה צריך לבדוק את זה משני הצדדים. מהצד של אל-קאידה, קודם כל יש מתחים ברורים ובהקים במחלוקת הסוניצ'י, שנמצאים כל הזמן בליבת העניין. אבל שני הצדדים, גם אל-קאידה וגם איראן, מבינים שהאינטרסים הפרגמטיים מחייבים אותם בעיתות מצוקה לשתף פעולה. אל-קאידה שנמצא בצד האסימטרי הנמוך לעומת איראן, עושה את זה מהאינטרסים שלו, כאשר הם נמלטו, פשוט המילה נמלטו במלוא מובן המילה, מההתנפלות האמריקאית עליהם, הם ברחו לשני כיוונים. חלק ברחו לתוך פקיסטן, לאזור ווזיריסטן, וחלק נמלטו לאיראן.
אני רק אגיד, אנחנו מדברים כרגע על אל-קאידה?
אנחנו מדברים על אל-קאידה.
בסדר.
על אל-קאידה ואל-קאידה ואיראן.
כן.
אל-קאידה נמלט בתוצאה מהצורך לאפגניסטן, אבל חלק נאלצו, בגלל המיקום הגיאוגרפי, לברוח לאיראן. ושם הם, זה היה מבחינתם של יארג או יעבור. ולכן הם הלכו לאויב שלהם, הארכי אויב שלהם, וחסו בצילו, וקיבלו עליהם גם את היחס הלא פשוט שהאיראנים נתנו להם. אבל האיראנים מהצד שלהם, נתנו להם מחסה, תכף נדבר על השיקול האיראני. ולכן זה היה אילוץ מבחינת אל-קאידה, והם בחרו בו. האיראנים עצמה מדינה, שאנחנו ראינו אותם מאז פרוץ מהפכת חומני, מנהלים קשרים בלתי אפשריים לכאורה, עם גורמים סונים, תמכו בנהדה, ותמכו בפיס האלג'ירי, נהדה, טוניסאי והפיס האלג'ירי, הם תמכו אפילו בחזית העממית לשחרור פלסטין,
הכופים
האלה, הסוציאליסטים, סוציאליסטים, שהם בכלל חילוניים. ולכן, מבחינת איראן, לשתף פעולה עם גורמים מטעמים פרגמטיים, או לארח כאלה אצלם, כולל אל-קאידה, תכף נגיד לזה עוד מילה, זה דבר טבעי בפרגמטיות הנדרשת ממדינה.
כן.
הם גם רצו להחזיק את אל-קאידה תחת הידיים שלהם. א', כדי שהם לא יפגעו בהם, כי אל-קאידה רואה באיראן אויב ללא ספק, גם הטליבן, תכף גם עליהם נגיד איזה מילה. כן. ומצד שני, גם היה מבחינתם קלף מול האמריקאים, שבהתחלה הם חשבו לסחור בו עם האמריקאים, וכשהאמריקאים הכריזו עליהם כציר במדינות הרשע, אז הם גם לא מסרו את אנשי אל-קאידה, אלא השתמשו בהם, ועד היום נותנים לו לחסות אצלם. וכמו שפומפאו לפני שעזב את תפקידו כמזכיר המדינה, ונתן נאום שלם על איך איראן מסייעת גם לאל-קאידה. היא לא מפעילה אותה כפרוקסי, אבל היא מסייעת לה, ואפילו משדרגת את היכולות המבצעיות שלה. הם מחזיקים אותה מבחינתם גם תחת הרגליים כדי שלא יעשו להם עוד חטיפות, וגם כדי אולי להטריד יום אחד את האמריקאים ולשתף אולי עם אל-קאידה. זה הפרגמטיקה של החיים של אותם מדינות מפעילות טרור. מול הטליבן.
כן.
הטליבן הם המארחים של אל-קאידה. והם לא הסגירו את אל-קאידה, אף שזה עלה להם במחיר השלטון שלהם למשך 20 שנה. נוצרו יחסי קרבה ביניהם, אבל עדיין אנשי אל-קאידה, למרות שחלק מהם התחתנו עם המקומיים, הם גורם זר. אבל הם גורם זר במדינה איסלאמית. ולכן אחד ההסברים שניתנו למה מולה עומר, מוסטפה מולה עומר, המנהיג הטליבן לפני שמת, לפני כמה וכמה שנים, והסתירו את זה גם כמה שנים,
okay.
הוא מבחינתו להסגיר מוסלם לידי כאלה שהם אויבי האסלאם, זה ביג נו נו. הוא לא היה מוכן לזה, גם במחיר הזה, שלא לדבר על האירוח האפגני של בן חסות וכו. זה היחסים בין השניים האלה. צריך להגיד עוד מילה על זה אולי. גם היום שמדברים ודיברו מיד אחרי הנסיגה האמריקאית על הטליבן שידחוף את אל-קאידה לעשות פעולות בחוץ, אנחנו רואים בינתיים שזה לא קורה. הם נותנים להם לשהות בתחומם, הם לא נותנים להם כרגע לבצע פחה בחול, ככל שאנחנו יודעים. אני לא בטוח שגם אל-קאידה מעוניין כרגע לבצע פחה בחול, הוא כרגע בהתארגנות מחדש. ונוסיף לזה את יחסי אל-קאידה ופקיסטן. היחסים של אל-קאידה עם פקיסטן הם יחסים של כבדהו וחשדהו.
אוקיי.
דרך אגב, גם במידה מסוימת עם חלק מהטליבן. הטליבן זה לא קבוצה קויסיבית, היא לא קבוצה אחודה. אנחנו יודעים מכתבי בן לדן שהוא חלק מחוץ ממול האומר, הוא די חשד בחלק מאנשי הטליבן. הפקיסטנים מצד אחד שיתפו פעולה עם ארצות הברית במרדף אחרי מפקדי אל-קאידה והסגרתם לארצות הברית, ומנגד גם נתנו להם לשהות בתחומם, גם להם וגם לטליבן בזמנו. ולכן במשולש הזה...
בסופו של דבר זה לקח להם הרבה זמן, כלומר לו רצו היו מסגירים את בן לאדן בספטמבר נובמבר 2001, זה לקח
כעשר שנים. אתה מדבר על הטליבן. כן. כן, אז הוא לא רצה, זה מה שאמרתי, מול האומר, כן. באו אליו, כן. לחצו אותו. היו חלק בתוך הטליבן שאמרו, לא תזכיר אותם. מול האומר נצמד לתפיסה העקרונית האסלאמית שלא מסגירים מוסלם לידי אויבי האסלאם, כן. הנוצרים הכופרים. ומנגד, אמר להם כמובן, בגלל הפער התרבותי בינו ובין המערב, הוא אמר להם, אין בעיה, תביאו הוכחות, אנחנו נשפוט אותם בבית משפט אסלאמי, בשום פנים ואופן לא מסגירים אותו לידי האויב. זאת התפיסה.
כן.
הפקיסטנים יש להם יחס מורכב לאל-קאידה.
אוקיי, אז נחזור לפקיסטני.
מצד אחד הם רדפו את אל-קאידה ושיתפו פעולה עם האמריקאים מיד אחרי ה-9-11, והסגירו ותפסו יחד מפקדי אל-קאידה, כולל מפקד מבצע ה-9-11, אותו חלד שייך מוחמד שאולי נגיד עליו מילה אחרי זה.
בטח.
ומנגד נתנו לטליבן לחסות בתחומם ולאנשי אל-קאידה לחסות בתחומם בווזיריסטן, ולא נגעו בהם, ונתנו להם לשהות שם.
עכשיו, אתה אומר ווזיריסטן כמה פעמים, לטובת אלה שלא מחזיקים את המפה ככה של המזרח התיכון, ווזיריסטן זה ב...
בפקיסטן.
אוקיי, זה החלק הקרוב בגבול עם אפגניסטן?
זה החלק ההררי, השבטי, שנמצא בפקיסטן, והוא בעצם כמעט בלתי ניתן להגעה, אלא אם כן יש לך סיוע מקומי. והמקומיים נתנו סיוע ומחבו לאנשי אל-קאידה, משם הם פעלו. האמריקאים, בגלל זה בין השאר הסיכול הממוקד, שנוגעים בו גם בספר ולא פירטנו אותו פה, הסיכול הממוקד האמריקאי התבצע בחלק גדול ממנו בהריגת מפקדי אל-קאידה באותו אזור של ווזיריסטן.
מה עוד כדאי לנו באמת לדעת על חלד שייך מוחמד?
תראה, חלד שייך מוחמד זה סיפור בפני עצמו. כולם יודעים בן לאדן 9-11. Mm-hmm. חלד שייך מוחמד הוא בעצם טיפוס שפעל יחד עם בן דודו. אנחנו עכשיו חוזרים אחורה לדרך ל-9-11. Okay. בדרך ל-9-11 היה פיגוע התאומים הראשון ב-1993 פברואר. את הפיגוע ביצע בן דודו, סליחה, אחיינו של חלד שייך מוחמד. כשחלד שייך מוחמד נמצא ברקע, מי שמבצע את הפיגוע זה האחיין שלו רמזי יוסוף.
שהוא רצח את הרב כהנה.
התשתית שלו, התשתית שאיתה הוא פעל, רצחה את הרב כהנה, mm-hmm. לפני שרמזי יוסוף הגיע לארצות הברית. הוא מגיע mm-hmm. לארצות הברית, מקים לו תא של טרור, מפעיל אותו לטובת הפיגוע בתאומים, והם ממשיכים לעשות פיגועים נוספים. הוא נמלט מהמקום. מי שעומד איתו בקשר באותה תקופה, בטלפון, ממש בזמן הפיגועים, אנחנו יודעים את זה בדיעבד, אותו חלד שייך מוחמד, שהוא דמות אלומה. ב-1995 יש מזימה שמסוכלת עם כוונה לבצע להוריד 11 מטוסים בטיסה מדרום מזרח אסיה לארצות הברית, ושני הפיגועים האלה של התאומים והפעולה הזאת שתכננו אותו רמזי יוסוף וחלד שייך מוחמד אחיינו, היא פעולה שהבטא בסופו של דבר את הטיוטה של ה-9-11.
מדהים.
וחלד שייך מוחמד, שלא היה מוכר לשלטונות בארצות הברית, ואני מחבר אותך עכשיו למה שאמרתי לך קודם על האי מעבר אינפורמציה, ה-FBI חוקר ועוקב אחרי חלד שייך מוחמד, הוא לא יודע שהוא חבר אל-קאידה, הוא גם לא חבר אל-קאידה עד סמוך ל-9-11. המידע הזה לא עובר בין אחד לשני, ובסופו של דבר לא חשדו שחלד שייך מוחמד הוא חלק מאל-קאידה. אחרי ה-9-11 גילו שהוא המאסטר מיינד של ה-9-11, הוא הביא לבן לאדן את הטיוטה של שני הפיגועים האלה, של אותו ביקוע התאומים, ששם הוא משחק תפקיד משני, והפעולה הזאת שנועדה להוריד מטוסים בטיסה בארצות הברית, מחבר אותם יחד, מציג אותם לבן לאדן, בן לאדן משפר אותה ויוצר את ה-9-11, וחלד שייך מוחמד הוא מפקד הפעולה, הוא המצבי שלה. ואחרי שנגמר ה-9-11, ועדיין ארצות הברית לוקח לה עוד חצי שנה לזהות שהוא המאסטר מיינד של ה-9-11, שהוא המצבי של האירוע, הוא חי בשלווה, וכל האחרים נמלטים מחמת זעמה של ארצות הברית, והוא מריח כמו שושן, פועל בגלוי ומנהל את כל מערכת הטרור של אל-קאידה, עד שהוא נתפס שנה וחצי אחר כך, במרץ 2003, בסיוע של הפקיסטנים. בפקיסטן.
עכשיו, עם הפיגוע בתאומים, אנחנו יודעים שבעצם הגיעו שתי מלחמות מאוד מאוד גדולות באפגניסטן ובעיראק. אתה יודע, אחד הדברים שככה, שאני אוהב להראות בהרצאות שלי, זה הווידאו המפורסם של ג'ורג' בוש הבן, עם המגפון, אני מניח שאתה מכיר, אני רק אגיד לאנשים
שבעצם... רואים את זה בסרט, כן. אני שומע אתכם, הם עוד ישמעו אותנו.
בדיוק, כלומר, הוא מגיע שם ומחזיק ככה את לידות הבחור, את המפקד, לא יודע, של הפינוי והכל. כן, של הקבעים, ואז הוא מדבר במגפון, ומי שצועק, אנחנו לא שומעים אותך. ואז הוא אומר, אני שומע אותך, וכמו שאתה אומר, כל העולם ישמע, ואני... כל פעם שאני צופה בזה, יש לי גוסבמפס ככה לגמרי, זה חזק ועוצמתי, ובאמת המדהים הוא שארצות הברית כל כך זעמה, שהייתה חייבת, רגע, אוקיי, את מי אני תוקף? רק תגיד לי את מי אני תוקף, בטח הטקסני שרוצה לפגוע, ואני רוצה להגיד משהו, תגיד.
אפילו אל תגיד לי את מי, אני פוגע, ארצות הברית צריך להבין, ארצות הברית הייתה בפוסט טראומה,
כן.
במלוא מובן המילה, הם הרביצו לכל כיוון, הם לא ידעו מה לעשות, הם שינו את החוקים, אנחנו רואים עד היום את הסכנה שבשינוי החוקים, הם הרגישו במצב חירום מאוד חשוב, זה חלק ממה שאנחנו עושים בספר, מאוד חשוב שאתה מסתכל ברטרוספקטיבה, אנחנו הסתכלנו ברטרוספקטיבה של 22 שנה, כי כן. הספר שלנו התעכב, אנחנו תכננו להוציא אותו, כשמיכאל ברק התראיין ביום השנה ה-20, אנחנו תכננו להוציא את הספר, למזלנו, אז זה נראה למזלנו הרע, היום זה נראה למזלנו הטוב, הרווחנו עוד שנתיים של פרספקטיבה,
כן.
שבהם ארצות הברית נסוגה מאפגניסטן,
כן.
שבהם חוסל זוואירי ועוד התרחשו דברים באמצע. ואתה רואה את הפוסט-טראומה שהאמריקאים משתוללים, הם נותנים ל-CIA להוביל את המערכה, ה-CIA הוא ארגון מודיעין, הוא ארגון שמפעיל סוכנים, אין לו מושג במעצר של חוקרים, של טרוריסטים, אין לו מושג בחקירות, אבל מכיוון שהוא לא דיבר עם ה-FBI, אנשי ה-FBI, שזה המומחיות שלהם, לא השתתפו בגלל החיכוך הזה בין שני השירותים, בגלל השיטות שה-CIA משתמש בהם, באותם אתרים שחורים, באותם חקירות מתוגברות, ה-FBI מוציא את עצמו מהאירוע הזה. ולכן, אני לא אלאה אותך פה, אבל היה חוקר אחד שחקר את הסיפור של רמזי יוסוף וחלד שייך מוחמד, ורודף אחרי חלד שייך מוחמד, והיה להם שני חבר'ה מומחים הכי גדולים בהיסטוריה של ארצות הברית, בטיפוס הזה שנקרא חלד שייך מוחמד. גם הם לא ידעו שהוא באל-קאידה, אלא כן. חיצוני לאל-קאידה. ואותו בחור, שני הבחורים, כאשר קורא ה-9-11 ומזהים אחרי חצי שנה אחרי ה-9-11 שחלד שייך מוחמד הוא המאסטר מיינד, הם אפילו לא נותנים לבחור הזה, לשני הבחורים מה-FBI, לחקור אותו. עד 2007, וואו. מזכיר לך, עד כן. 2007 שהם צריכים, בגלל העינויים שהם ביצעו, לשחזר מחדש את דוח החקירה כדי שיעמוד בבית משפט, רק אז הוא פוגש את חלד שייך מוחמד, והוא אלוף העולם בחלד שייך מוחמד. עד כדי כך האירוע הזה הוא מורכב.
וואו. אז אני אמשיך את השאלה, ואפילו זה מחזיר אותי ככה לפרק שעלה לאחרונה עם פרופסור יאל זיסר, שבאמת ב-2002 אל תוך 3, כולם היו ככה על הכוונת, כלומר, אפגניסטן, טליבן נופל, עיראק, סדאם נופל, באמת פרופסור זיסר דיבר באמת על הרעיון הזה, שאולי גם הגיע הזמן להפיל את אסד הבן, שהוא אמנם בשלטון רק כמה שנים, היום כבר 23 שנים, באמת הכל היה על הכוונת. אבל דווקא היום אנחנו רואים משברים אחרים, כמו נגיד המשבר מאוקראינה, אבל לא פחות, שבו המערב מתערב פחות. אנחנו היום באמת, יש יחס שונה של המערב כלפי משברים, או רק כלפי אירועים יותר ג'יהאדיסטיים? איך אתה רואה את הדברים?
זהו, שהוא לא מתערב פחות, הוא רק מתערב בדרך אחרת.
אוקיי.
אחד הלקחים שארצות הברית הפיקה מה-9-11, ומתגובתה אחרי ה-9-11,
כן.
כלפי עיראק, שהם השתמשו ב-9-11, למרות שעיראק לא הייתה קשורה לזה בשום פנים ואופן, אבל השתמשו בזה כפריטקסט וכתירוץ.
כן.
ואחרי האירוע של אפגניסטן, שלקח להם 20 שנה להיחלץ מאפגניסטן, כאשר התפיסה הבסיסית שהניעה את ארצות הברית לתוך אפגניסטן, מצטה את עצמה. הרצון היה לסלק את הטליבן, שנתן את ההרשאה לאל-קאידה לפעול מתוכו, למרות ההזהרות, ואת אל-קאידה, להרוס ולפגוע בו בגלל מה שהוא עשה. המטרה הזאת, המטרה המקורית הזאת, הושגה תוך חודשיים. ארצות הברית אחרי חודשיים, בדצמבר, אין טליבן שולט באפגניסטן, אין אל-קאידה, הוא נפוץ לשתי המדינות שאמרתי לך, לפקיסטן, לאזורים המרוחקים, ולאיראן. אין, הם השיגו את המטרה, ואז הם התחילו לפתח מטרות משנה. את המטרות המשנה האלה, שהם לא היו ריאליות, והם הוכחו כלא ריאליות, הם נאלצו להיות בבוץ האפגני ל-20 שנה, ושלושה נשיאים ניסו להיחלץ מזה. טראמפ הוא זה שהחליט על זה, כי הוא אין לו בגץ ואין לו בצלם, אין לו שיקולים, אין לו תבונה, הוא החליט לנתק את זה, לא אכפת לו מהתוצאות, ובסופו של דבר ביידן מממש את זה. ולכן ארצות הברית, חלק מהתובנות שלה, משני האירועים האלה, שהם בין השאר מושפעים מאוד מה-9-11, יציאה לשתי מלחמות, ואחרי זה גם לסוריה כחלק מהקואליציה, ארצות הברית מבינה שהיא לא רוצה להכניס את האצבעות שלה עמוק ואת החיילים שלה לתוך המדינות האלה שהם מדמנה, ולכן הם משתמשים באמצעים אחרים. הם בעצם חוזרים למדיניות שהם עשו באפגניסטן, כאשר ברית המועצות הסתבכה שם. ארצות הברית לא נכנסת עם חיילים, אלא עם יחידות מיוחדות ויועצים, נותנת לברית המועצות לשקוע בבוץ האפגני, ואחרי זה היא שקעה באותו בוץ, וחלק מהלקחים שהיא לא רוצה לשקוע בבוץ האוקראיני, מעבר לחשש לאימות בין מעצמתי אם תרצה. ולכן הם מתערבים בדרך אחרת. גם בסוריה הם מפעילים את הקורדים, מחזיקים כוח קטן, מקצועי. בעיראק הם ממשיכים להחזיק כוח של יועצים, לא שמים boots on the ground בכמות גדולה.
שזה גם בעצם חלק מכל העניין הזה, שאולי עכשיו בסימן שאלה, אבל כל מה שמכונה יציאת ארצות הברית המזרח התיכון, כלומר אנחנו רואים היום את כל הדיבור הזה של ארצות הברית, ומשחקים פה עם העניין של סעודיה, נורמליזציה מישראל, ברית הגנה, כל הדברים האלה, אז דווקא זה קצת אחר, אבל אתה מתכוון בעצם להתרחקות מסוימת.
ארצות הברית לא נסוגה מהמזרח התיכון. ארצות הברית יש לה כוחות במזרח התיכון לא קטנים יותר. יחד עם זאת, ארצות הברית כמעצמה, יש לה סדרי עדיפויות אחרים. הסדרי עדיפויות כולנו יודעים להגיד סין, סין, סין. ולהגיד, הבעיה של אוקראינה, שזה נוגע לעוד סיפור. אבל הסינים, הסיפור הסיני, האימות, הפאוור קומפטישן עם סין, הוא המוקד של המדינות של ארצות הברית. זאת האסטרטגיה שלהם. במקביל, הם לא יכולים שלא להתעסק גם עם הבעיה שיש עם רוסיה ואוקראינה. הם לא יכולים להתעלם מהאיום האזורי שאיראן מציגה, ולכן ארצות הברית יש לה את הכוחות שהיא יכולה להעביר אותה מהר. אנחנו ראינו עכשיו איזשהו תגבור גם באזור צפון מזרח סוריה. ארצות הברית לא נטשה את המזרח התיכון. יש דימוי של נטישת המזרח התיכון, ובוודאי שלארצות הברית יש סדר עדיפויות אחר, שהמזרח התיכון יחסית, כל עוד הוא לא בוער, ונקווה שלא יבער, הוא לא נמצא במוקד הציח.
עכשיו, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, וסתם ככה מחשבות שעלה לי גם תוך כדי. הפרק אמת עם מיכאל היה בדיוק לפני שנתיים, ואנחנו כבר, יש לנו את השנתיים האלה. כלומר, אם אני זוכר, הקשבתי לפרק ככה מחדש, ואני זוכר שדיברנו שם בין השאר שיש איזה מתקפת חיוכים ככה של טליבן לפני כשנתיים, ובינתיים חלק מהדברים שהם הבטיחו פחות קיימו, לדוגמה, אנשים, מעמד אנשים שלעניין חינוך ובצי ספר, כל הדברים האלה והכל. בהסתכלות של השנתיים האלה באמת, מה, איפה המצב כרגע באמת של, של כל הסיפור הזה, שנתיים אחרי היציאה האמריקאית מאפגניסטן?
קודם כל, אף אחד שעיניו בראשו לא האמין לשום חיוך של אנשי הטליבן.
כן.
אנשי הטליבן, גם את ההסכם שחתם איתם בחטף, טראמפ, בפברואר 2020, כן, בקטר, גם את ההסכם הזה, מתוך 8 הסעיפים, הם לא קיימו 7 מהם. הדבר היחידי שהם עשו, הם לא תקפו אמריקאים, כפי שהם הבטיחו, באותם שנים של בין פברואר 2020, עד יציאת האמריקאים, באוגוסט 2021. זה הדבר היחידי שהם קיימו. כל השאר, לא היה ציפייה שהם יקיימו,
כן.
לא היה אמונה שהם יקיימו, אלא הם כן התתמים ברמות אחרות. הטליבן יש להם כרגע בעיות לא רק פנימיות של קיום המשטר הזה, וניהול המדינה המפורקת הזאת, היא בדרכם שלהם. יש להם בעיית טרור משלהם, הם נלחמים באופן, חוץ מהבעיות האחרות, בדאש. בדאש עושה שם פיגועים גם בתוך, גם אצל הטליבן באפגניסטן וגם בפקיסטן. חלק מפיגועי ההתאבדות שהם מבצעים, מתבצעים בפקיסטן. הבעיה כרגע היא בעיקר בעיה אזורית, שיש מדינות באזור, כולל איראן, שכמעט הגיע לסף מלחמה, לפחות ורבלי עם הטליבן, כולל הסינים, שמוטרדים מאוד מפיגועים שמבוצעים באפגניסטן ובעיקר בפקיסטן נגד עובדים שלהם, נגד יעדים שלהם, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, כל המדינות האלה, כמובן הודו, כל המדינות האלה מאוד מוטרדות. האימפקט של מה שנקרא תבוסה אמריקאית באפגניסטן, אני מסמן את זה במרכאות כפולות, כי האמריקאים רצו לעזוב שם וקיבלו את זה, את ההחלטה הזאת לא תחת אילוץ צבאי של פיגועים נגדם, אלא מתוך שיקול קר שהאינטרסים שלהם נמצאים במקום אחר. למרות הדימוי של תבוסה אמריקאית באפגניסטן, שיש לזה חשיבות בפני עצמה, אבל לא חשיבות מרכזית, אין זליגה, בינתיים לפחות, של הטרור מאפגניסטן לתוך המערב. יש זליגה יחסית קטנה באזור. יש שם פוטנציאל, אבל האמריקאים בעצם השילו מעצמם את התפקיד הזה של הפרייר האזורי והעולמי, ובעצם ממוקדים במקום אחר ויש להם צרות אחרות. תראי, אני רוצה להגיד לך כמה תובנות כלליות במהירות. אני חושב, אני רמזתי לזה קודם, אני חושב ש...
בטח.
התחושה הזאת שיש ברחבי העולם, בעיקר בעולם המערבי, שהפרשה הזאת של הסלפי הג'יהדיה והאיום שלה התפוגג מהעולם, היא אשליה. אני לא רוצה להלך אימים, ובטח אני לא רוצה לדבר בביטחון רב, כפי שנהוג במקומותינו על העתיד.
כן.
כי הוא עלום אפילו לנו הישראלים הנבונים. אבל הפעילות הזאת של הסלפי הג'יהדיה, מה שאנחנו קוראים פריפריה, שהיא גוברת והולכת, והיא רבה במקומות שונים, כוח האדם הפוטנציאלי שנבנה גם פה, אותם ילדים וצעירים באלהול, בנים למשפחות הרוסות, מקומיות וזרות, זרמו לפה 60,000 זרים לפחות, בתקופה הזאת שדאש, שהמדינה האסלאמית קמה, חוץ מאלה שנהרגו, יש עצורים בכמות גדולה של אלפי אנשים, כולל ילדים צעירים שבגרו והבשילו ועברו אינדוקטרינציה וחיים בתנאים בלתי נסבלים במחנות העצורים האלה.
איפה עבר אמרת?
זה עתודה גם, סליחה, באלהול, במחנה העצורים בצפון מזרח סוריה. זאת עתודה אחת. יש פעילים שנמצאים כרגע גם לצד מה שנקרא יד תחריר אל-שם, שהם פעילים זרים, סינים אויגורים, אוזבקים וכל מיני כאלה שפועלים ולוחמים שם, גם הם יכולים יום אחד לצאת. יש אנשים שמוכשרים במדינות באפריקה, בסהל. כל אלה עתודות כוח אדם שהיה ויהיה אירוע, אני לא יודע לתאר אותו, או מסוג של כיבוש, או משהו שיתפס ככיבוש מערבי של אדמה אסלאמית, או צמיחתו, או צמיחתו של מנהיג חדש, או קוניוקטורה, שכמו כזאת שיצרה בסופו של דבר פה את דאעש, כתוצאה מנסיבות של החלשות של שני משטרים מרכזיים. כל אלה עלולים להביא בסופו של דבר להתעוררות מחודשת, ולהתפשטות מחודשת של הסלפי הג'יהדיה, יכול להיות שהיא תהיה באזור אפריקה, במערב, במזרח או במרכז אפריקה, יכול להיות שתהיה באפגניסטן, כמו שאיימו הרבים. הדבר הזה לא נגמר. האידיאולוגיה היא גחלת לוחשת, כוח אדם יש, צריך נסיבות כדי שהעסק הזה יפרח מחדש. עוד פעם, גם דאעש, צמיחתו של דאעש והמדינה האסלאמית, הפתיע רבים. היא הציגה איום מסוג חדש ושונה מזה של אל-קאידה. היה איום אזורי שפשט להיות איום עולמי. לכן, בלי להסתכן בניבוי העתיד, אני מעריך שהתופעה הזאת של הסלפי הג'יהדיה, למרות שאנחנו כולנו מרוכזים היום באיראן ובשיעים ובחזית ההתנגדות השיעית, אני חושב שהאיום השני עוד נמצא לפתחנו.
וואו, תודה שאחד הנושאים, ועם זה נסיים, אחד הנושאים שבאמת מושפעים מהעולם הזה של הסלפי הג'יהדיה וכל הפיגועים הנוראים האלה, באמת זה עולם הקולנוע והסדרות והכל שבאמת כולנו מכירים. אז מה שככה בשיחה לפני כן, אתה המלצת לי על סרט, אז אתה מוזמן להמליץ עליו גם פה, כאילו מה, או בכלל, מה כדאי לראות שקרוב למציאות ולא רחוק כל כך?
אני צרכן נלהב בחף של סדרות על נושא טרור, ויש רבות בשפע. יום אחד אני אלמד קורס על איך ההתפתחות של הטרור הבינלאומי באה לידי ביטוי בקולנוע ובטלוויזיה בסדרות. זה דבר מופתי ומרתק. הסרט שעליו דיברתי הוא האסיר לנצח, מופיע ב-YES. סרט על אותו, על אחד העצורים ועל גואנטנמו ועל המאבק הזה בין ה-FBI וה-CIA. יש ים של סדרות וסרטים וספרים שנכתבו בנושא הזה, גם ספרים שהם ספרים אותנטיים וגם ספרים שהם פיקשן. זה עולם רחב ונסתר, וכדאי מאוד לקרוא וללמוד ולהעמיק. אני חושב שאתה מקבל הרבה תובנות מזה.
אתה יודע שאומרים שאחרי שיצא הסרטים של הסנדק, אז חלק מהמנהגים שהיו בסרט של הסנדק הגיעו למאפיה. אז באמת מעניין, האם יש מנהגים שהגיעו מהסרטים האלה, הגיעו גם לסלפים.
תשמע, יש דבר אחד שלא נגענו בו, זה מה שנקרא ה-AI.
דבר.
ה-AI הזה, הוא הדיג אותי בכלל הרבה זמן. כן. אבל מכיוון שהמרכיב, ולא דיברנו הרבה, או אם בכלל, לא זוכר אם הזכרנו, את נושא התודעה, לוחמת התודעה, הרי אפשר לתאר את ההתפתחות של אל-קאידה ודאעש והמדינה האסלאמית רק מהזווית הזאת של לוחמת תודעה.
כן.
שהיא חזקה עשרות מונים לפעמים מהקינטיקה. ולכן, היום שיש את המרכיב הזה שאתה יכול להביא בן אדם שידבר, ואתה לא יודע לזהות שזה זיוף, ולהביא באמצעות הטכנולוגיה הזאת, זה תרומה שגם דאעש וגם אל-קאידה יוכלו להשתמש בה, כדי ליצור הרבה מאוד כאוס, והרבה מאוד, וגם לגייס אנשים. זה דבר שעוד לא נגענו בו, ואני משוכנע, למרות שאני מדבר על העתיד, שאנחנו נגלה את המרכיבים האלה גם בארגוני הטרור.
טוב, אז עכשיו אני יודע על מה אנחנו נדבר בפרק הבא שלנו. יורם שווייצר, תודה רבה רבה, היה פשוט מרתק.
תודה רבה, נעמת לי ותודה על ההזמנה.
שמחה.
האזנתם לפרק 46 עם יורם שווייצר על הטרור העולמי. כמובן שאם הגעתם עד לפה, אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם. לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום.